שלום לכולן וכולם, ברוכים הבאים לכיתה 301, הפודקאסט על למידה רגשית חברתית מהשטח. אני טל גרינסון והיום איתי פיני טל. פיני הוא יועץ לניהול ומנהיגות, הוא מלווה מנהלים ומנהלות לנהל טוב יותר את הצוותים שלהם ולהיות המנהלים שהם חולמים להיות. הלוואי על כולנו, כמו שאומרים, פיני, מה שלומך?
וואו, איזה כיף להיות פה, ממש.
איזה כיף שאתה כאן.
במקום המדהים הזה ובכלל.
מעולה, אז בוא נצלול ישר למים. ספר לי על עצמך דרך אחת ממיומנויות הליבה.
וואו, טוב. קודם כל זה לוקח אותי בערך 25 שנים אחורה, סוף כיתה י', אני מקבל בתעודה שלי בסוף הכיתה, תעודה חותמת, התלמיד לא עולה לכיתה י' א'.
לא.
ככה זה עובד. התלמיד לא עולה לכיתה י' א', ואז אני ניגש לבחינות בחופש הגדול, מבטיח מלא הבטחות, עולה לכיתה י' א'. סוף כיתה י' א', אני מקבל בדיוק את אותה חותמת, התלמיד לא עולה לכיתה י' ב'. מבטיח מלא הבטחות, עושה עוד כמה בחינות, או נכנס ל-י"ב, באמצע י"ב התלמיד לא ממשיך הלאה, ומתחיל מסע ומתן, ואותו דבר אני מסיים את הדבר הזה, בסוף מסיים 12 שנות לימוד בקושי.
אשכרה.
והתחושה המרכזית היא שמשהו לא עובד שם במשך כל השנים, אבל במקביל יש לי סוג של חיים מקבילים. והחיים המקבילים הם תנועת הנוער. והפער הבלתי נתפס הזה בין שני המקומות. בבית ספר, אני לא חכם, זו התחושה האישית שלי, התחושת, אני לא מסוגל, אני לא יכול, אני לא מצליח, שום דבר באמת לא עובד, חוץ מהצד החברתי שהיה מדהים. לעומת זאת, בתנועת הנוער, אני הכי טוב שאפשר. אני מחזיק מעצמי כמנהיג, כמוביל, עם יכולות, אני בשמיים, אני שמח, אני מאושר, ואני מנסה כל השנים להחזיק את הדבר הזה, את שני הדברים האלה ביחד, איך זה יכול לעבוד? זה אותו בן אדם, במקום אחד הוא ככה, במקום אחר הוא ככה, מה היה פה? עם השנים לקח זמן, לקח להבין את זה, ובאמת התחושה המרכזית הייתה שהבנתי את זה, ואחרי זה שלחתי את זה גם למקומות העבודה, תחושה של שייכות ומשמעות, במקומות מסוים בבית ספר שהרגשתי שאני לא שייך, ובטח שאני לא משמעותי לעצמי ולסביבה, ובמקום של תנועת הנוער ששם הייתי בסיס שלי, ובעצם במקומות האלה שאתה מרגיש שאתה נורא שייך ונורא משמעותי, תחושת המסוגלות והערך העצמי היא בשמיים, להבדיל מבית ספר. אז ככה אני בעצם 25 שנים אחורה, כמובן, ובהקשר שלנו, זה גרם לי להבין, או גרם לי לחשוב בזמנו בתיכון, שאני לא בן אדם שאוהב ללמוד, אני לא יודע ללמוד, זה לא בשבילי הדברים האלה, נרוץ לשנים להיום, מבן אדם שלא יודע ללמוד, לבן אדם שיש לו קעקוע של ספרים על היד. זה לא קורה הרבה, אבל זה מה שאני עושה בעיקר בחיי. אני כל הזמן לומד, כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן. לא תתפסי אותי בלי שניים, שלושה ספרים במקביל, בלי מלא פודקאסטים, סרטונים. זה אני, אז יש פה גם את המקום של שייכות, משמעות, למידה, תחושת ערך. כל הדבר הזה, זה היה מלווה אותי לאורך כל השנים.
אני ממש מזדהה עם הסיפור הזה של איזשהו ניכור כזה בבית הספר, בעוד תחושת שייכות מאוד מאוד גבוהה בתנועת הנוער, גם אני חוויתי את זה, אני בטוחה שרוב מאזיננו כרגע גם חוו איזשהו כזה דיסוננס או ניכור כזה בתוך המערכת הפורמלית, וזה עניין כי אתה ממש גם היית, ממש עבדת במערכת אחר כך, כאילו בתוך החינוך לעשות תיקון אמיתי כזה על הדברים האלה.
אז באמת בהיסטוריה המקצועית שלי התחלתי את דרכי בעולם החינוך, ונכנסתי עמוק עמוק לתוך עולם החינוך, היום אני כבר ממש לא שם, אבל כשהייתי שם, אז המערכות שאליהם הלכתי זה בעיקר המערכות הבלתי פורמליות, והחינוך של האוכלוסיות שבצד, אוכלוסיות בסיכון, הייתי מנהל הארצי של תוכנית הילה, ששם בעיקר הרגשתי שזו החצר האחורית של מדינת ישראל, ושם קורים הדברים הכי טובים בעולם, כי אפשר לעשות הכל. זה הרעיון. אז אני לא הרגשתי שזה סוג של תיקון, אבל פשוט הרגשתי שזה אנשים שלא מוצאים את עצמם במסגרות הרגילות, ויש להם הזדמנות למצוא את עצמם בדרך כזו או אחרת, וזה מדהים. העניין הוא שזה לוקח אותנו גם היום לארגונים, כי את פוגשת את זה בכל מקום. עובדים שעובדים שנים במקומות עבודה, והם לא שייכים, והם לא חלק, והם לא מרגישים שהם משמעותיים בתוך המקום הזה, ויש להם המון ציפיות היום במקום העבודה, והם לא בהכרח מקבלים מענה לתוך זה.
לגמרי.
זו אחת הבעיות הגדולות היום.
לגמרי, לגמרי. כאילו, התחושת ניכור הזאת היא שאתה מצד אחד אוהב את מה שאתה עושה, מצד שני אתה פשוט לא מרגיש שייך לכל מה שקורה, וזה באמת איזושהי מבואה מאוד מאוד יפה לשאלה הזאת של מה אתה בעצם עושה בארגונים. כי הסיפור הזה של שייכות ומסוגלות, זה סיפור שאתה יודע, בצורה כזו או אחרת משפיע על תפקוד של כולנו במקומות העבודה שלנו ובארגונים שאנחנו נמצאים בהם. ואיפה אתה נכנס כאן? מה אתה עושה?
אז אני מגיע לארגונים, ואני עושה בדרך כלל אחד משלושה דברים, או שאני נכנס לתוך הארגון, לתוך החברה, ומלווה את צוות ההנהלה תמיד, מהתחלה עד הסוף, יושב איתם כמעט כחלק מצוות ההנהלה, או שאני מעביר להם סדנאות לכל דרג המנהלים, לא משנה אם זה הדרג הבכיר או מנהלי ביניים, או שאני מגיע להרצאות וכאלו, כן? אבל אני מלווה אותם צעד אחרי צעד, להסתכל ולפתוח איזושהי זווית שעד היום הם בדרך כלל פחות מתייחסים אליה. עכשיו, לפעמים זה נראה לנו נורא מובן מאליו, שהתייחסות לבני אדם, לעובדים שאני מנהל אותם, לנו זה נראה ככה עובדים, ככה מתנהלים, ואתה מגיע להרבה מאוד מנהלים, ואני אומר את זה באמת ממקום שזאת המציאות, אתה מגיע להרבה מאוד מנהלים, שהסוגיה המרכזית שלהם זה, בוא נגיע לשורת הרווח, בוא נעמוד במשימות, בוא נעמוד ביעדים, בכל מחיר, שזה סופר לגיטימי בעיניי, אבל אין איזושהי הבנה בסיסית שאומרת שכדי לעשות את הדברים האלה, אתה כל כולך תלוי באנשים שלך, ואנשים הם אנשים מורכבים, כמו שאני בן אדם מורכב, גם את בן אדם כזאת, כולנו כאלה, לכל אחד מאיתנו יש צרכים, רצונות, דברים שהוא זקוק להם, כדי להניע את עצמו, כדי להגשים את עצמו, כדי לממש את עצמו, והמנהלים צריכים לדעת להתמודד עם זה, והמנהלים צריכים לדעת ולהבין, שככל שהעובדים שלהם בעצם הם תלויים מאוד ביצירתיות וביכולות של העובדים שלהם כדי להיות הם המנהלים הכי טובים בעולם ולא בהכרח במומחיות האישית שלהם. אז הם צריכים לדעת איך לעבוד עם אנשים, ופה יש פער נורא נורא גדול, ושם אני נכנס.
אני הולכת עם מה שאתה אומר, ואני כמובן, אתה יודע, אנחנו בצד של האנשים שחושבים ככה ומסכימים, אבל בגדול אני חושבת על עצמי כמנהלת. ואני אומרת, מה אכפת לי? בסוף אני צריכה שהבן אדם הזה יעשה את מה שהוא יעשה, ומה כאילו אכפת לי כל כך מתחושת המסוגלות שלו, אם הוא לא מצליח, אז שלא יעבוד אצלי בצוות. כאילו, מה הרעיון כאן? איך אתה עוזר בעצם למנהלים לגשר על הפער הזה? איך אתה עוזר להם לפתח ולהבין את זה?
תראי, גם מנהל שאומר, שורת הרווח זה מה שמעניין אותי, ואמרתי, זה סופר לגיטימי, אז צריך להבין. אנחנו מדברים היום בעולמות של אינגייג'מנט, של עובדים שמחוברים למקום עבודתם. מה זה עובד שהוא לא אינגייג' למקום עבודה? זה עובד שנהדר יותר ממקום עבודה. אנחנו יודעים היום שאחד מארבעה עובדים ברגע זה ממש מחפש עבודה במקום אחר באופן אקטיבי. זה עובדים שבמקומות שזה רלוונטי, אז יש הרבה יותר תקריות בטיחות, אם אני לא אינגייג' למקום העבודה שלי. זה עובדים שהם פחות יצירתיים, פחות אפקטיביים, פחות יזמיים, אוקיי? כל הדבר הזה נוגע בשורת הרווח. בסופו של דבר, יש לך צוות עובדים, שחוק, מוטרד, לא מעוניין להיות חלק מהמקום הזה, לא מוכן לתת מעל ומעבר, במקרה הטוב הוא הולך by the book, במקרה הרע אפילו את ה-by the book הזה הוא לא עושה, ואיך אנחנו עם הדבר הזה מצליחים לנוע קדימה, זאת אומרת, גם אם אתה מעוניין להגיע לשורת הרווח, אתה צריך לדעת לעבוד עם העובדים שלך, עם האנשים שסביבך.
אז אתה מסביר להם את זה בדרך, בעצם דרך הכאבים שלהם, אתה אומר, אם אתה רוצה להגיע למטרה X, Y ו-Z, בוא תראה את השיטה שאני מציע כדי להגיע לנקודה הזו, זה הרעיון.
הכאבים שלהם הם יש להם כמה רבדים. אחד, אני כמנהל, אני רוצה להגיע ליעדים, והצוות שלי לא נרתם לתוך הדבר הזה. תמיד אני שומע, הם לא קופצים על המשימות, הם לא עושים את זה. ואז אני שואל את עצמי, למה הם לא עושים את זה, אוקיי? שתיים, בצד השני של הניהול, אני עובד עם המנהלים להבין איזה מנהל הם היו רוצים להיות. אנחנו מונעים או נעצרים על ידי הרבה מאוד פחדים. המנהל שהייתי רוצה להיות, אני לא מצליח לבטא את עצמי מול הצוות, כמו שאני לא מצליח לעורר בהם השראה, אני הייתי רוצה לבוא ולדבר אליהם בדרך מסוימת, הייתי רוצה לגרום להם למשהו, שהם ירגישו, שהם יבואו אחריי, וזה לא קורה, מה נכנס שם. ולמקומות האלה אני מלווה את המנהל הזה, צד אחד, איזה מנהל היית רוצה להיות, וצד שני, איך אתה בתור המנהל שהיית רוצה להיות, אתה מצליח לגרום לאנשים שלך לנוע, בעיקר אתה בא ואומר, אוקיי, לטובת הארגון כדי שתשיג את היעדים שאתה רוצה, אבל בסופו של דבר כדי שכל אחד מהם ירגיש שהוא, יש לו משמעות, הוא מתפתח, הוא מממש את עצמו. אחרת כלום לא יקרה.
זה באמת מעניין, כי זה נשמע כמו תהליך מאוד אישי שהם צריכים לעבור בסוף בתוך מקום העבודה שלהם. כאילו, השאלה היא איזה מין מנהל או מנהלת אני רוצה להיות, היא קצת דומה לשאלה איזה מין בן אדם אני רוצה
ממש,
להיות.
ממש ככה.
אז בוא נלך hands-on ממש על דוגמאות מהשטח. תן לי סיטואציה כזאת של, שהצלחת להעביר תהליך כזה, מהסוג הזה.
יש הרבה כיוונים לדוגמאות. נלך על דוגמה אחת, למשל, אנחנו מבינים היום שכדי לנהל עובדים, לנהל אנשים, אחד הדברים שדעתי הכי חסרים היום, וזה מיומנות שהיא ברמת הבייסיק מבחינתי, אבל היא פשוט חסרה, זה היכולת להקשיב. אנשים לא מקשיבים. עכשיו אנחנו, גם אני, בתור מנהל, על מה גדלתי, התפקיד של מנהל זה לדבר. התפקיד של מנהל זה להגיד. התפקיד של מנהל זה לתת הוראות, לכוון, לדייק, זה התפקיד של מנהל. זה לא להקשיב. התפקיד של העובדים זה להקשיב להוראות שאני נותן להם ואז לבצע. הדבר הזה כבר לא רלוונטי היום. אנחנו צריכים לדעת להקשיב, איך עושים הקשבה. ואז מה שאני עושה למשל, אחד התרגילים שאני יותר אוהב ומובדים מצוין, תרגיל שנקרא הליכה דיאלוגית. לוקחים קבוצה של מנהלים, יש נושא כלשהו, לא משנה כרגע איזה נושא, אני מחלק אותם לזוגות, ואומר להם כרגע יש לכם 20 דקות, לעשות הליכה, לצאת החוצה ולטייל באזור הזה שאנחנו נמצאים.
מגניב.
ומה שקורה ב-20 דקות האלה, ב-10 דקות הראשונות, אחד מבני הזוג מדבר על הסוגיה שאותה בחרנו להתעסק בה. אבל במקביל, באותם 10 דקות, הבן זוג שלו, כל מה שהוא עושה, זה מקשיב. לא מייעץ, לא נותן פתרונות, לא אומר מה הוא עשה, לא אומר איך אפשר לעשות, כלום. רק מקשיב. אחרי 10 דקות מחליפים בתפקידים. בסוף אנחנו אוספים את זה. ואז אני שואל גם על התוכן שהסוגיה שלשמה התכנסנו, אבל גם בעיקר על החוויה. מה קרה לך בתור מקשיב? מה קרה לך בתור הבן אדם שדיבר ומישהו הקשיב לך, לאן זה לקח אותך? ההקשבה הזאת היא קריטית. אז הדוגמה הזאת של הקשבה למשל, זה בייסיק. אחרי זה אנחנו גם לוקחים את זה למשימות הלאה, זאת אומרת, אוקיי, מחר שאתם מגיעים חזרה למשרד, לישיבת צוות הבאה, תראו כמה זמן בתוך ישיבת הצוות אתם במוד של הקשבה, וכמה זמן אתם במוד של דיבור, כי אנחנו יודעים שברוב ישיבות הצוות, הרבה מהנפח זמן נתפס על ידי המנהל ועל ידי הדברים שהוא אומר. אז הקשבה זה סוגיה אחת.
מגניב, כי אני יודעת שאתה קצת אלרגי למילה מיומנויות, אבל אנחנו נשתמש בה בכל מקרה, כי בעצם יש פה כאילו מיומנויות על מיומנויות, זה לא רק הקשבה, זה גם מודעות עצמית, זה גם בוא תספור את הזמן שאתה מקשיב בתוך, כאילו זה איזושהי התבוננות מטה על עצמי מלמעלה, שהיא מאוד מאוד, ורפלקציה כמובן, שהיא מאוד מאוד הכרחית לפיתוח של מיומנויות אחרות, אז מגניב, יש לך עוד דוגמאות כאלה לפיתוח של מיומנויות ליבה?
אנחנו מבינים היום שכדי שהצוות יהיה צוות מנצח, הדבר הבסיסי ביותר שצריך, גם זה נסמך על הרבה מחקרים, ובטח על המחקר הגדול אריסטו של גוגל, שהדבר המרכזי, יש חמישה רכיבים, אבל הרכיב אחד שהוא המשמעותי by far לעומת רכיבים אחרים, זה כל מה שקשור לביטחון פסיכולוגי. ביטחון פסיכולוגי זה בעצם המקום שאומר לי ולך, בטוח לנו כאן. אין לנו ממה לברוח. כן, זה יושב לנו איפשהו מאחורה במוח הקדום, שאומר fight or flight, אני נכנס לסיטואציה מסוימת, אני יושב עם חברי הצוות שלי, והאוטומט שלי שואל את עצמי, טוב לי כאן, בטוח לי כאן, או שאני צריך להילחם או לברוח מכאן.
כן.
ואנחנו בעצם, כדי להבין, כדי לענות לעצמי על השאלה הזאת, אנחנו מחפשים איתותים כל הזמן. האיתותים האלה נקראים איתותי שייכות, ובתוך איתותי השייכות האלה אני כל הזמן מלקט. איתות שייכות יכול להיות המבט, איך העובדים שלי מסתכלים עליי, או איך המנהל שלי מסתכל עליי, הטון, הטונציה, מה קורה כשאני טועה, איך מגיבים לי, ועוד הרבה מאוד איתותים, אנחנו כל הזמן מלקטים איתותים בכל סיטואציה האנושית, אוקיי? ובתוך הדבר הזה, כדי להקל על תחושת השייכות והחיבור למקום, אחד הדברים המרכזיים למשל, זה רמת ההיכרות שלי עם הצוות. רוב הצוותים שאני מכיר, מכירים בלבל מאוד מאוד שטחי. אני עובד איתך כבר 3 שנים, אני יודע מי זה הבן זוג שלך, אני יודע שיש לך 2 ילדים, אני עוד כל מיני כאלה, וזהו. פה ושם, לא מעבר לזה. אז נגיד מה שאני עושה באופן קבוע, שאנחנו יוצאים לסדרה של סדנאות, כל סדנה, אבל כל סדנה, בלי קשר לתוכן של אותו יום, של אותו מפגש, נפתח תמיד בנעים להכיר. מה זה נעים להכיר? 2-3 מהצוות מקבלים 10 דקות זמן לשתף, לספר מה שהם רוצים על עצמם. מה שהם רוצים. אין חוקים. אתה יכול לשתף על חוויית ילדות, אתה יכול לשתף על אירוע שהיית חלק ממנו, אתה יכול לשתף תהליך שעברת, אתה יכול לשתף על הבייסיק של מה יש לך ביום יום. המטרה של כל הדבר הזה, זה לגרום לאנשים למצוא נקודות הזדהות, נקודות חיבור. הנה פתאום, העובד שיושב לידי כבר 2 שנים, גיליתי עליו משהו, שבואנה גם אני שם. פתאום זיהיתי איזה תחביב, שגם אני בחלק הזה ולא לגמרי ידעתי, שהוא פעם עסק בזה בעבר. והדבר הזה מייצר ומחזק את מערכות הקשרים. אז הדוגמה הזאת היא, מבחינתי, היא שוב, היא בבייסיק, וכמעט כל דבר שנדבר, כן. אני אגיד, זה הבייסיק, כן? אבל זה הבסיס בסוף להתנהלות האנושית.
זה אחד מהדברים שמייצרים את הביטחון הפסיכולוגי שאתה מדבר עליו?
זה גורם לזה שיש לנו תחושת שייכות, שאני חלק ממקום שבטוח, כן. לי בו, אני חלק ממקום שאני מתחבר. ערך נוסף שיש פה, ואפשר להרחיב עליו גם בזווית אחרת, זה העולם הזה של חוזקות. אני פתאום מסתכל על עובד, שעד היום לא הסתכלתי עליו בזווית הזאת, ואני מזהה חוזקה שעד היום לא ראיתי אותה, כי היא לא חלק מתפקידו, כן. כי זה לא בא לידי ביטוי. פתאום אני מבין שהבן אדם בעבר עשה א' ב' וג', ולא רק שהוא עשה את זה, היה לי פעם ספורטאי, אחד שהיה טניסאי על, כן, היה בנבחרת ישראל, אתה פתאום מגלה שיש לו יכולות, אתה גם מבין עליו משהו נוסף, אפרופו למה הוא בנם של סולו וכל מיני, כן. כאלה, כי זה היה בספורט שלו. אבל אתה מבין שיש לו איזה יכולות, הוא בנם צריך יעדים, הוא צריך מטרות, הוא צריך משהו לכוון אליו וכאלה. אז זה מאוד מאוד מתחבר, זה מראה לך את החוזקות, ואפרופו מיומניות ליבה, זיהוי של חוזקות זה אחת הדרמות היום.
לגמרי, אני ממש מוסיפה על הדבר הזה, כי באמת, כי אני מאוד מצאתי את עצמי במה שאמרת, דווקא מהצד הניהולי. כאילו, כשאני הייתי מורה, באמת אחד מהכלים המאוד חזקים שהיו לי כדי להניע את התלמידים שלי לפעולה, הייתה ההיכרות הזאת שלי איתם. אתה יודע, איך קוראים לאח שלהם, ולאיזה חוג הם הולכים, ומה מפעיל את אמא שלהם, ואתה יודע, זאת הרמה של ההיכרות, שאחר כך גם ידעתי כמנהלת שלהם, כמורה שלהם, להפעיל אותם להצלחה הלימודית, החברתית whatsoever, בהתאם להיכרות הזאת שלי איתם. ידעתי על איזה נקודות חיוביות, כמובן צריך ללחוץ, כדי להניע אותם למקומות האלה. ואני חושבת שזה משהו, אבל שלי מאוד מרגיש אינטואטיבי, ואני לא יודעת אם אפשר ללמוד אותו. ואפשר ללמוד אותו?
אני חושב שאני אגיד את זה אולי לאורך כל המפגש שלנו, שהתפיסה שלי אומרת א', שאפשר ללמוד, שתיים, כדי ללמוד, וזה בסוף, את ככה נוהגת לשאול בסוף מה באמת נשאר בתוך הדבר הזה, התפיסה שלי היא מאוד בסיסית במובן שאומר, אנחנו צריכים לייצר לעצמנו הרגלים מאוד מאוד קטנים, כדי להגיע לתוצאה מאוד גדולה. כלומר, אם אני היום יושב עם צוות מנהלים, ואני אומר להם, בוא נתחיל מחר, בלעשות את המשחק הזה, מהיום כל ישיבה צוות שלכם, אתם נותנים לבן אדם אחד להציג, זהו, משימה קטנה, אפילו משימה יותר פשוטה, מהיום כשאתם נכנסים, אתם שואלים שאלה אחת שאלה, בברודקאסט שאני, שיש לי, אני בכל יום שני קבוע מעלה שאלה, שאלות נראות הכי פשוטות בעולם, ואומר למנהלים, תשאלו שאלה, היום שאתם נכנסים למשרד, היום יום שני, 8 בבוקר נכנסתם, 9 בבוקר פגשתם את הצוות שלכם, תגשו לאחד מהעובדים ותשאלו אותו שאלה אחת. מה שלמה, ספר לי על תחביב, ספר לי על חוויה שהייתה לך בילדות, שתף אותי איך כן. אני יכול לעזור לך בתור מנהל.
כן.
ההרגלים הקטנים האלה, בסוף לגמרי. זה בסך הכל שאלה קטנה,
נכון.
זה מה שיכול להישאר.
נכון.
אין מהפכות, אני לא מצפה ואני חושב שזה לא, אין, אף אחד בטח לא מהיועצים, אנחנו לא קוסמים שנכנסים ובום משהו קורה, אלא יש משהו שאם אני מצליח להכניס בהם, הרגלים מאוד מאוד קטנים, מאוד שיטתיים, אז כנראה שזה ילך למקום שהרבה מהדברים האלה גם יותמעו, ואז אני יכול לייצר שינוי התנהגותי בהמשך.
כן, כאילו להפוך את זה למשהו קטן יומיומי שקורה כחלק, לא איזה סדנה גדולה שעוצרים את כל הפעיל, משהו יומיומי קטן שהופך להיות חלק מהשגרה.
זה כל כך קטן, שבתפיסה שלי, כשהם אומרים, אני אומר להם, בוא נחשוב על משהו קטן, אני תמיד מביא משהו שהוא יחסית בומבסטי.
גדול, כן.
ואני אומר, יותר קטן, יותר קטן, יותר קטן, יותר קטן. מה זה יותר קטן? בישיבת צוות הקרובה, באופן קבוע, כל ישיבת צוות, אני מקדיש 3 דקות, בוקר טוב, מה שלומכם, בוא נשמע מה איתכם.
כן.
אנשים לא עושים את זה, זה נראה לנו...
אובייס, אבל זה
לא. אבל אנשים לא עושים את זה, כי יש משימות, כי יש לחצים, כי יש יעדים, כי יש לי מנכ״ל על הראש. אז המנהלים לא עושים את זה, ואז אומר, לא, סליחה, תשנו את סדר העדיפויות, תשאלו מה קורה עם האנשים, זה בסדר, וזה לא במקום, על לשאול אותם מה קורה בקפה. זה במקביל.
האמת שזה מעלה לי שאלה אחרת, כי... שוב, אתה דורש מהם באיזשהו מקום להשתנות, אוקיי? זה עניין עם מיומנויות ליבה, אם נשתמש במילה המקוללת.
זה בסוף זה.
זה באמת, כשאתה משתמש במיומנויות ליבה, אתה דורש להשתנות, והרבה פעמים הליוויים מהסוג הזה, הם לא בהכרח איזשהו משהו שמנהלים מביאים, זה לא משהו, זה די כזה טופ דאון. איך הם מגיבים לזה? מה התגובה של המנהלים לפעילויות כאלה שדורשות מהם לשנות את איך שהם עובדים וחושבים לפעמים?
כן. א', את צודקת במובן הזה שזה טופ דאון, או שזה מגיע מהמנכ״ל, מנכ״לית, או שזה כן. מגיע מה-HR, ואומרים, הנה זה מה שצריך וזה נכון. שתיים, אני אומר, אני תמיד יודע שאם בן אדם לא מעוניין בזה, זה פשוט לא יעבוד.
כן.
אין לי סיכוי נגדו.
לגמרי.
אני יכול לנסות בכל מיני דרכים, ואולי בסוף להגיע.
מי שלא רוצה להשתנות, לא ישתנה.
לא ישתנה, אבל רוב האנשים כן נמצאים במקומות האלה, כי בסופו של דבר, מנהלים מתמודדים עם המון סוגיות מאוד מאוד מורכבות ביחס לעובדים שלהם. התסכול מאוד גבוה, תחושת הבדידות מאוד גבוהה של המנהל. הם כל הזמן נמצאים במצב שהם אומרים, אני צריך מחר בבוקר להיות מול הצוות שלי. להיות במיטבי, אני לא בטוח שאני יודע מה לעשות, אני לא בטוח, זאת אומרת, יש להם,
הם צריכים את
הם
זה,
הם צריכים את זה, ויש כן. להם את הכאב הזה, ואם בסוף אנחנו גם מצליחים להגיע בליווי, להבנה מה כל אחד צריך, גם אם זה קבוצה של מנהלים, אז בכלל יש שם איזה ווין ווין, ובכל מקרה זה תהליך של הבשלה, אז כן. כאילו גם כשאני בונה תהליך, אני תמיד בונה אותו מאוד מאוד רגוע, קצת מורחק מאיזה בן אדם היית רוצה להיות, בסוף אני מגיע לאיזה בן אדם, אבל אני קצת מתרחק כן. מהמקומות האלה, כי זה ישר נועל את האנשים, אז בוא נדבר על העובדים שלכם, זה יותר קל לדבר על העובדים שלכם, מאשר בוא נדבר עליי, אז נוגעים בעובדים, ואני שואל שאלות גדולות, מה העובדים רוצים היום? זה אחת השאלות הכי גדולות, שאנחנו מתמודדים איתם היום בעולם התעסוקה.
כן.
מה העובדים רוצים? מנהלים נמצאים מול מצב שאומרים, נתנו להם הכל. עטבות, תנאים, הכל, מה הם רוצים, הם קמו והלכו, מה הם רוצים, אם נעשה איזה סוגריים לתוך הדבר הזה, לעובדים יש ציפיות אחרות היום.
כן.
מהחיים.
לגמרי.
יש ציפיות אחרות, ויש להם דרישות אחרות מהמנהלים, והם רוצים משהו אחר. זאת אומרת, אם פעם לעובד, לא יודע, להורים שלי, היה מאוד ברור, הם רצו פרנסה, הם רצו קורת גג, הם רצו את הביטחון הבסיסי, משפחה, זהו זה. היום באים העובדים, וגם אנחנו, זה לא רק איזה זדניקים, זה גם אנחנו כאלה. אנחנו אומרים, סליחה, ההוגה שלנו נראית אחרת. אנחנו רוצים זוגיות, ואנחנו רוצים משפחה, ואנחנו רוצים תחביבים, ואנחנו רוצים פנאי. ואנחנו רוצים חברים, ואנחנו רוצים עבודה. ומבחינתנו אפשר אפילו להגיד שכל החתיכות שוות, זה לא 50% עבודה וכל היתר. ואנחנו רוצים שכל הדבר הזה יגרום לנו להרגיש חיים טובים. מה זה אומר? חיים אליהם משמעות. חיים שאני בא, שאני מרגיש שאני מתפתח ולומד, וחיים שאני בסוף מממש את הייעוד שלי, את המקומות שאליהם אני רוצה. אז מקום העבודה נתפס כמקום כשאלה, האם המקום הזה משרת אותי לעבר הדבר הזה? אם אני מגיע למקום עבודה, והמנהל שלי לא עוזר לי להגיע למצב שאני מביא את עצמי לידי ביטוי, למימוש, שאני מרגיש שאני משמעותי, שאני שייך, שאני חלק, אם הוא מביא אותי לשם, אז, רק אז, העובדים יגידו, אנחנו מאושרים.
כן.
וזו שאלה מאוד מאוד גדולה היום בעולם התעסוקה.
וזה גם מורכב. אני אפנה בנקודה הזאת לפרק עם רוני צדק, שדיברנו באמת על מה דור הזד רוצים בעולם העבודה, מה בין דור הזד למיומנויות ליבה, ובאמת אחד מהדברים שהיא אומרת, שמנהל באיזשהו מקום צריך להפוך להיות קצת מה שמצפים ממורים, כן? להיות גם המנחה המקצועי, אבל גם המלווה האישי, וגם לעורר בהשראה, וגם לעורר את המוטיבציה הפנימית שלי, כאילו זה מאוד קשה לנהל בסביבה כזו, אתה לא יכול להיות כל הדברים האלה עבור אף אחד, בטח לא עבור העובדים שלך, וזה באמת, זה סביבה מאוד מאוד מורכבת לנהל בה, בטח גם אם יש לך צוות מגוון ומעורב, עם הורים וחבר צעירים וחבר מבוגרים, ושוב, זה מחזיר אותי לשאלה של, בסוף אתה צריך להתאים את עצמך כמנהל לעולם משתנה כזה, והבנו, מי שלא רוצה להשתנות לא ישתנה, ומי שלא רוצה להתאים את עצמו לא יתאים, אבל דווקא אני רוצה שנייה להחזיר את הזרקור אליך כיועץ, כי המשימה הזאת שאתה עושה נשמעת מאוד מורכבת, ונשמעת כמו משהו שמאוד מאוד קשה לעשות מבחוץ. הרי בסוף כשאני מנהלת, אני לא מורה, אני לא מחנכת, אני באה באמת לעשות יעדים כלכליים של ארגון כלשהו. ואיך אתה כאורח לרגע מתחבר לליבת העשייה הזאת של הארגון? כאילו, אז זה נראה לי מאוד 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 קשה להיות מבחוץ, אורח לרגע. בתוך זה.
ולפעמים זה אולי חלק קל, אבל אני אגיד קודם כל שאני מגיע מעולם של ניהול. זאת אומרת, כל הבסיס שלי זה עולם של ניהול. ניהלתי 1,300 עובדים, ובתפקידים שונים מאות עובדים. תפקיד הניהולי הראשון שלי בחיי המקצועים, רק נכנסתי לעבודה, ניהלתי 25 אנשים, ככה התחלתי את הדרך. ניהול זה תמיד היה הפשן הכי גדול שלי. איך מנהלים טוב יותר את העובדים? מה הם רוצים? מה הם מחפשים? כל הזמן הייתי בשאלות האלה. זאת אומרת, אני מגיע מהשטח במובן הזה. אני מרגיש ויודע מה המנהלים זקוקים, וזה נקודת החיבור שלי גם לאנשים, ואני שומע את התסכולים המאוד מאוד מוכרים לי, שאני בעצמי חוויתי אותם, וזה חלק מהעניין, ולכן החיבור נעשה יותר קל, והעובדה שאני עורך לרגע במובן הזה, היא גם מנקה הרבה מאוד דברים, הרבה מאוד אינטריגות, הרבה מאוד יחסים, הרבה מאוד, אף אחד לא מנסה, או מנסים בהתחלה, אבל להרשים אותי, ואחרי זה נפתח ומשתחרר, ואז יש לי דרך להגיע למקומות של אנשים, שבסוף זה יושב על איזשהו אמון, סומכים עליי, מאמינים, וביחד, יד ביד, אנחנו הולכים, והפתיחות נהיית מטורפת, באמת, אין לי דרך אחרת, אני עושה ייעוץ אישי גם, זאת אומרת במובן הזה, הפתיחות נהיית מטורפת עד כדי כך שאנשים ממש זקוקים, אני איתם כל הזמן, תן דוגמה, יש לי קבוצה שנקראת 90 יום צ'אלנג' כזה, זה צ'אלנג' של 90 ימים, זה קבוצת וואטסאפ, שאני מכניס לתוכה בערך 10 מנהלים, מנהלים מנהלות, בדרך כלל מארגונים שונים ולא מאותו ארגון, ובמשך 90 יום, אני עושה להם ליווי כמעט יומיומי במובן הזה, כקבוצה. כל בוקר הם קמים, הם מקבלים ממנו משהו קטן, בין אם זה סרטון, בין אם זה מאמר, בין אם זה אמירה כלשהי, בין אם זה משהו שקראתי, למדתי, ומשימה מאוד קטנה לביצוע. הם צריכים לבצע את זה, ולחזור ולהגיד, עשיתי, ביצעתי, היה מדהים, כזה, או היה לי קשיים, או כל דבר. ומלווים אותם ביומיום, עכשיו שוב, זה כנראה בסוף ה-90 יום, לא ייקח אותם 180 מעלות להיות המנהלים שהם עד היום לא היו. אבל זה פתאום איזושהי תוצאה, איזשהו גלגל שמתחיל להתגלגל, הם פתאום נהיים במצב שהם מורידים מהפחדים שלהם, כי הפחד הכי גדול של רוב המנהלים, זה מה יגידו עליי. אתה אומר למנהל, הוא אומר לי, אני רוצה שהם יבואו אחריי, רוצה לעורר בהם השראה, ואז אתה אומר, נותן לו את הכלים, ואתה אומר לך, אבל הוא אומר, מה, אני אחזור מחר לצוות שלי, ופתאום הם הסתכלו עליי במין מבט כזה של, מה קרה לך?
זה חשש אמיתי?
בדיוק.
כן.
זה חשש, כן, איך, עד היום לא דיברת ככה.
כן, זה לא אותנטי, כאילו, זה לא...
בדיוק, זה לא אותנטי, הדבר הזה הוא נורא נורא חזק, איך אתה יכול פתאום להיות כזה? והמקום של בוא ננסה את זה, בוא נתמודד עם הפחדים שלנו, עם הרגעים שאנחנו בעצם מהווים לעצמנו את החומה ולא העובדים שלנו, אז מתחילים לפלס ואז נוצר שינוי. אני לרגע אחד לא מתיימר להגיד שאחרי תהליך איתי, הם משתנים ב-180 מעלות, כן? ואם בסוף גם לא מחזיקים, מתחזיקים את הדבר הזה, זה לא קורה, כמו כל דבר, בדיוק כמו לעשות ספורט.
כן.
לעשות פעילות של 3 פעמים, פעם, פעמיים, 3, לצאת החוצה ולרוץ, לא קורה עם זה שום דבר, על אף התחושה הטובה שקורית באותו רגע.
כן.
אם לא נמשיך את זה באופן קבוע, זה לא יקרה. אותו דבר גם כאן.
כן, גם ניהול הוא כזה, כן? אתה יודע, זה איזשהו מודלינג שאתה עושה לעובדים שלך, שאם אתה לא כזה מבפנים, או לפחות מנסה להיות כזה מבפנים, זה לא מחזיק, וזה עושה לפעמים גם את הפעולה ההפוכה בדיוק, זה מרגיש שזה יותר מנקר את העובדים.
נכון.
והנקודה הזאת היא שאני, שוב, תגיד לי אתה, אבל הנקודה הזאת היא שבהם הם, אתה יודע, הפחדים האלה עולים, אני חושבת שאולי זאת הנקודה שזה הופך להיות מאיזה מנהל אני רוצה להיות, לאיזה מין בן אדם אני רוצה להיות, כי הפחדים האלה לא קשורים לניהול, בהכרח, הם אובייסלי מוצאים את הביטוי בתוך הניהול שלך, אבל זה לא קשור רק לניהול.
נכון.
ואיך מתמודדים עם זה? עם הפחדים האלה? נגיד בא כזאת אמירה, זה לא אותנטי. צודק, וואלה, מה אתה אומר להם? מה עושים?
אז אני, אחרי שאני מגיע לאיזושהי נקודת זמן, שאני אומר, כבר נרכש בינינו איזשהו אמון, יש בינינו כבר איזשהו סוג של מערכת יחסים של ייעוץ, אז מגיע הנקודה שבדרך כלל מה שקורה זה שהמנהלים אומרים, אוקיי, אני איתך, כי לפני זה כבר זיהינו מה הם רוצים. ועכשיו אומרים, אוקיי, אני איתך. ואז אני שולח אותם פשוט לטסטים, למשימות הקטנות, על העז הזה. בוא נעשה צעד אחד קטן ונראה מה קורה. תן לך דוגמה למשל, הרבה פעמים מנהלים אומרים, אנחנו רוצים שהעובדים שלנו, ואנחנו רוצים שיראו בנו כמקור, מקור של ידע, לא במובן של יש הכל באינטרנט, אלא שהוא בר סמך כמי שיודע, כמי שמעורר בהם השראה. אז הפעולה הקטנה ביותר שלנו, יש לך קבוצת וואטסאפ? מה קורה שם? תמיד זה טכני נורא. מחר פגישה בזה, בוטלה הפגישה הזאת, מי מגיע, לא מגיע. אני אומר, קח קישור, קראת משהו מעניין, זרוק אותו לקבוצה. אל תכתוב על זה כלום.
כן.
אל תגיד שום דבר, אל תעשה שום, רק תעביר את הקישור, זהו. שלב ראשון. שלב שני, מצאת קישור, ראית סרטון מעניין, קראת משהו מעניין, תכתוב שאלה, לא תשובה. תכתוב שאלה, תשחרר.
כן.
יגיבו לך 2 מתוך ה-15 עובדים שנמצאים בצוות. אז זה בדיוק הדרך שאתה אומר, אוקיי, הנה, פעולה מאוד מאוד קטנה, שאם אני כמנהל, בתפיסה שלי, אני אומר, אני רוצה להיות בן אדם שלומדים ממנו, שמסתכלים עליו כדמות מקצועית נורא, הנה דרך להגיע למקומות האלה, אבל אתה צריך ליצור את השינוי. עכשיו, בדרך כלל, אנשים לא שולחים אפילו את הקישור הזה, כי הם מתחילים, למה שזה יעניין מישהו? אף אחד לא יגיב לי גם ככה, וזה מה שקורה בדרך כלל, שולח קישור בהתחלה ואף אחד לא מגיב, כן? אף אחד לא יגיב לי, מה אני עושה עם הדבר הזה? וזה בדיוק הפחד שבו אותו אני מנקה, בלצאת החוצה. אותה פעולה אני עושה איתם על רשתות חברתיות. מנהל צריך מגפון. הוא צריך להיות במצב שיש לו יכולת להשפיע על כמה שיותר אנשים, להגיע לאנשים האלה. רשת חברתית היא המגפון אולי החזק ביותר. זה יגיע הרבה מעבר לצוות שלך. וחצי מההתמודדות, רוב ההתמודדות ברשתות חברתיות, זה אני לא כותב כי מה יגידו עליי, אני אצא טיפש, מה יחשבו וכזה. אז עם הפחד הזה אנחנו מתנהלים. זה בדיוק העניין, ואנחנו עושים עוד טסט, עוד טסט, עוד טסט, עוד טסט, עד נקודה כזאת שבסוף אנחנו אומרים, וואלה, הנה, זה קורה.
כן.
וזה קורה בסוף. זה תהליך, אבל זה קורה.
אז בעצם השיטה שבה אתה עובד, אתה מתחיל באיזשהו, להבין את המטרות, איזשהו פיצוח כזה עם המנהלים שלך, מה אנחנו רוצים שיקרה בניהול שלנו, איזה מין מנהלים אנחנו רוצים ורוצות להיות, ומפה זה נגזר למשימות, אתה קורא לזה טסטים, אהבתי, טסטים קטנים, משימות קטנות.
זה טסטים עבורם, זה לא המבחן שהם, זאת אומרת, בוא תנסה את זה, בוא מקסימום, לא יקרה.
בדיוק, משימות קטנות כדי לבנות את המסוגלות שלהם לתוך הסיפור הזה.
נכון, בסוף זה ההתמודדות עם הפחד, אנחנו הרי הרבה פעמים בשם הפחד, אנחנו פשוט לא מנסים, אנחנו לא עושים שום דבר, שום צעד אחד קדימה. אז כדי להתמודד עם הפחד, בוא נעשה פעולה מאוד מאוד קטנה.
כן.
נראה שאף אחד לא מת מזה, ואפשר כן. להתקדם קדימה.
לא, מחקרית זה גם מוכח, ככה נבנית מסוגלות, ככה נבנה חוסן, כאילו בעצם התמודדויות עם משימות שהן מספיק מאתגרות, אבל לא מאוד מאתגרות, שאנחנו חוזרים אחורה, עושות רפלקציה, והולכים הלאה למשהו שהוא טיפ-טיפה יותר קשה.
קצת גורם לך לצאת מאזור הנוחות שלך, ובכל זאת לא גרם לך לקריסה טוטלית. כי לפעמים זה לא מצליח. כן, צריך גם את זה לשים על השולחן, לפעמים זה לא מצליח.
ואז מה עושים אם זה לא מצליח?
אז זה חלק מההתמודדות, שזה היופי בתוך הדבר הזה. אוקיי, לא הצליח. עכשיו, בגלל שזו הייתה משימה קטנה, ברמה שאני יכול להגיד אפילו קצת דבילית, כן? אז זה לא הצליח, אז מה? אז אוקיי, בוא נדבר על זה.
ואתה כיועץ מפרק את זה יחד איתם, אתה מנטור שלהם, כאילו מה התפקיד שלך כאן?
אז אני אגיד, זאת אומרת, כמו שאני עושה להם, יחד עם המנהלים, אני מלמד אותם לעבוד עם העובדים שלהם, במובן הזה. אמרת קודם על המקום הזה, שמה מצופה היום ממנהל, אז ברור לגמרי, ודור הזה, העובדים היום לא רוצים את הבוס, הם רוצים קואוצ'ר, הם רוצים מנטור.
בדיוק,
רוצים
כזה.
מישהו שילווה אותם, מישהו שיראה איזושהי פרספקטיבה הרבה יותר רחבה. אז כמו שאני יושב עם המנהל, ואני עוזר לו לפתוח את העיניים, לראות הפרספקטיבות, אז תמיד שאני מדבר איתו זה כובע כפול. אני אומר לו, בוא נסתכל על נקודת המבט שלך, איך אתה מייצר לעצמך את השינוי, אבל בוא נסתכל על נקודת המבט שאיך אתה בתור מנהל, משפיע על העובדים שלך. זאת אומרת, איפה התפקיד שלך נכנס לשם? עכשיו, אני ממש עובד ככה. אני עכשיו אומר לך, לקחנו את התרגיל הזה של תזרוק קישור לתוך הוואטסאפ, אתה מחר יושב עם עובד ואומר לעובד, תזרוק קישור לתוך הוואטסאפ. אז זו השרשרת. ובשרשרת הזאת פתאום נוצר איזשהו שינוי, וזה גם הדרך, זאת הדרך למידה הכי טובה שיש, כשאני בעצם בתור מנהל כבר מלמד את העובדים שלי, למרות שאני לא בהכרח שמה.
נכון.
למרות שאני עוד לא שמה,
נכון.
קל לי לפעמים לשים את זה, בוא תעשה ככה וככה, אנחנו אלופים ולתת עצות.
כן.
ואז זה עובד, ואז רואים את זה.
ואני חושבת שזה גם חכם, כי באיזשהו מקום, כמו שאמרת גם לפני זה, שזו שיטה שאתה עובד איתה, זה קצת מרחיק את זה ממני. כאילו זה לא, אתה, זה לא שאתה, אתה בעצם רוצה, אתה מתנסה כדי ללמד אותם, ועל הדרך.
תחשבי על זה שמנהל בא ואומר לעובד שלו, תעשה ככה וככה, או בוא נבחן את הדרך הזאת.
והוא בעצמו לא עושה,
לא, או להפך, ועובד עושה, וזה הצליח, והעובד חוזר נורא מתרגש מהעניין הזה. עכשיו, אין לה מנהל ברירה, פתאום מראה. רגע,
כן.
הצליח לו, מדהים, כולה מה הוא עשה, עשה איזה צעד אחד קטן והצליח לו.
מה, אני לא אעשה את זה?
אז גם אני אולי אעשה את זה, ואז כן. אני אולי אעשה את זה ואני גם אצליח, וואו, זה מדהים, זה כן. קורה. ויש משהו מאוד מאוד מדבק בדוינג, בוא נקפוץ רגע מעל הדבר הזה ונעשה את זה, בוא נעשה את זה, נעשה את זה, וזה מדבק, ופתאום הגענו למצב שיש לנו צוות, יש לנו מנהל שמתחיל ליצור דברים חדשים, ויש לנו שלושה עובדים שפתאום מזיזים קצת את הגבינה ומתחילים לייצר דברים חדשים, וזה מקבל איזושהי לגיטימציה ברמת הצוות, ברמת הארגון, שמשהו קורה כאן, שיש איזשהו שינוי שהוא אפשרי, וזה בסדר להיות אותו מנהל שהיית רוצה להיות, או אפילו אותו עובד שהיית רוצה להיות. זה בסדר.
מעניין. אז אוקיי, אז עשינו את הצעדים הקטנים האלה, הדבקנו את העובדים שלנו בהתלהבות המיומנויות הליבה, ומה הצעד הבא? מה אחרי זה קורה?
זו שאלה גדולה, כי זה אינסופי. זה פשוט אינסופי, כי בסוף אני אחזור למשהו שכבר אמרתי, זה אנשים, 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 אנשים. כל העולם שלנו הוא, כל עסק זה עסק של אנשים. הלקוחות שלי זה אנשים, העובדים שלי זה אנשים, המנהלים שלי זה אנשים, והמורכבות הזאת. אז זה never ending story, אוקיי? במובן הזה. אני כל הזמן רוצה לתת למנהלים שלי עוד כלים, עוד כישורים, עוד מיומנויות, שהם יוכלו להתמודד טוב יותר עם האנשים ועם עצמם. במובן הזה שהם כל הזמן
כן.
יראו, התפתחות היא אינסופית, היא לא נגמרת, ולכן זה לא שיש צעד הבא, יש תהליך, וזה לא, אין לי מטרה סופית, אין לי בסוף איזה קו סיום, שאני אומר, הגעתי אליו, המנהל הגיע למנהל נקודות, כפיים אפשר להתקדם הלאה, הוא, יש לו את הטאג של מנהל מצטיין, אין חיה כזאת. זה גם אפרופו התפתחות אישית במובן הזה. אנחנו לומדים להעריך את התהליך, את היכולת שלנו להשתנות ולשנות וללמוד ולהתפתח, והדגש המרכזי זה כל מה זה תהליך, זה תהליך, זה תהליך, הרי מה קורה? שאת מתחילה לשאול שאלות, פתאום שהתחלתי לשאול שאלות, הבנת שיש עוד מיליון שאלות אחרות, שאת כנראה לא מידעת.
נכון.
פעם לא חשבתי שיש כל כך הרבה. וזה חלק מהתהליך, פתאום נפתח איזה צוהר, אם עד עכשיו הוא לא האמין בכלל שהוא יכול להיכנס ולדבר כמו שהוא חלם לדבר מול העובדים שלו, לתת איזושהי טונציה מסוימת, ומחר זה קורה, אז עכשיו יש שלב הבא.
כן.
התקדמנו לעוד שלב.
אז אני לגמרי מסכימה איתך, ושנינו, אתה יודע, ובטח כל מי שמאזין מאזינה לפודקאסט, נמצאים באיזשהו תהליך של התפתחות אישית, וברור שזה אינסופי, וזה מודולרי, מעגלי, אתה יודע, תמיד זה. אבל קצת תמנתי לך מלכודת כאן, כי בעצם אתה בא ואתה נותן שירות לארגון כלשהו. איך אתה יודע? שהשירות שלך עובד. איך אנחנו, ואולי זו שאלה רחבה יותר, איך אנחנו יודעים שארגון פיתח את המיומנויות האלה שאנחנו רוצים? איך אנחנו יודעים שהצלחנו?
תראי, גלופ, חברת ייעוץ ומחקרים בין הגדולות בעולם, סגנון מקינזי וכאלה, שזאת דווקא ספציפית, חברה שאני מאוד 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 מעריך אותה, פיתחה את ה-Q12. Q12 זה בסך הכל 12 רגידים, מאוד פשוטים. שאפשר לשאול את העובדים, אני אתן לך אפילו במקרה, מה שנקרא, הכינותי מראש, אתן לך דוגמה לכמה היגדים ששואלים את העובד, שזה גם בודק את רמת האינגייג'מנט של העובד, אבל בעיקר בודק את רמת הניהול של אותו עובד. אוקיי? דוגמה, בשבעת הימים האחרונים קיבלתי הכרה או שבחים על עבודה טובה שעשיתי. הגד, שאלה לעובד, אוקיי? ואתה צריך לדרג איפה אתה נמצא. בעבודה יש לי כל יום הזדמנות לעשות את הדברים שאני הכי טוב בהם. נראה לי שלממונה עליי או למישהו בעבודה אכפת ממני בתור בן אדם. מאוד פשוט. תשאלי את זה בתחילת התהליך ותשאלי את זה בסוף התהליך.
מהמם.
ומה שאנחנו רואים באמת זה שעובדים, מה שקורה זה שהדוגמאות האלה, רוב הארגונים יש איזשהו יחס, למשל, לגבי השיבת, קיבלתי הכרה או שבחים, אז אחד מארבעה עובדים בלבד מסכים עם האמירה, ואנחנו יודעים שאם אנחנו רק מכפילים את היחס הזה, בין לשני עובדים מתוך ארבעה, זה מצמצם את הקריאות הבטיחות, זה מעלה את התפוקות, היצירות, יש לזה כל כך הרבה השלכות, אז זה מאוד פשוט במובן הזה, זה לא באמת כזה פשוט, אבל, כן, זה נשמע ככה, אבל מספיק שאני לוקח את ה... 12 היגדים האלה, ובודק את זה עם עובדים, ובודק את זה עם מנהלים, הרי בסופו של דבר, שאני עובד עם מנהלים, אנחנו כל פעם מדברים על האינגייג'מנט של העובדים, אינגייג'מנט של העובדים, אבל האינגייג'מנט של המנהלים הוא הכי נמוך שיש, הוא בדרך כלל יותר גרוע משל העובדים, וזו אחת הבעיות, אז אני רוצה גם להבין, האם המנהלים, באיזה סיטואציה ובאיזה התייחסות ארגונית הם נמצאים, אז אנחנו יודעים שאם המנהלים בעצמם, כל הסעיפים האלה עברו ממצב שהוא מסכים עם זה בקושי, למסכים עם זה מאוד,
כן.
אופה, זכינו בקבוצת מנהלים, שהם הרבה יותר אפקטיביים, שהם הרבה יותר יצירתיים, שהם הרבה יותר חלק מהארגון, שהם יוזמים, שהם מביאים את עצמם לידי ביטוי, ואני אצל מקורת הנחה, שאם הדבר הזה קורה, והם גם ישמו את הדברים האלה לעובדים שלהם, אז זו השרשרת, וגם העובדים שלהם
כן.
מגיעים למקום הזה.
לגמרי.
והנה הגענו למצב שאני די בצורה ברורה, יכול להבין את זה, עם רוב המנהלים שעבדתי אותם, האם זה קורה? עכשיו, קחי את השאלון הזה, עוד חצי שנה קדימה.
כן.
קחי אותו עוד שלושה חודשים קדימה, כך, בתהליך הזה, תבדקי את זה. פתוח לכולם, 12 יגידים מאוד מאוד פשוטים, כדי להבין איפה נמצאים העובדים שלי והמנהלים שלי, ומה רמת יכולת הניהול שלהם.
אני אוהבת את הדבר הזה, מכיוון שהרבה פעמים זו שאלה שמגמגמים בה, גם במערכת החינוך, שאתה מנסה לבדוק מה האפקטיביות של פיתוח או יישום או התמאה של כל מיני תוכניות של למידה רגשית חברתית, מאוד מאוד קשה למדוד את זה ולעמוד את זה, ואני אוהבת את זה, כי בסוף זה באמת איזשהו כלי שהוא מאוד מאוד פשוט, שכן אפשר לבדוק את הלפני ואת האחרי תוכנית ההתערבות שעשינו. אז קודם כל את השאלון הזה אנחנו נצרף...
בשמחה. אבל אני אשים סייג.
אוקיי.
גם מהעולם הקודם שלי, עולמות החינוך וכאלה. יש דברים שהם...
לא מדידים.
לא מדידים.
כן.
וזה לגיטימי בעיניי.
זה נכון.
סופר לגיטימי. ובסופו של דבר יש דברים שאני אומר, אי אפשר לדלג, אי אפשר לדלג. אנחנו צריכים נתונים, ואנחנו עובדים על פי נתונים, וזה קריטי. ועדיין, בתור בני אדם, יש לנו אינטואיציות, ויש לנו תחושות, שאני נכנס לעבודה עם צוות, בדלת אני כבר יודע מה קורה פה.
כן.
אם אני מנהל טוב, אני מרגיש את העובדים שלי ממרחקים.
נכון.
אני יודע באיזה סיטואציה.
אני מסכימה איתך, אני מסכימה איתך מאוד, אבל אני חושבת שבסוף, בטח אם אנחנו מבחוץ נכנסים לתוך ארגון,
נכון.
בסוף אנחנו צריכים להבין מה הכלים שעומדים לרשותנו, כי אתה יכול להיכנס ולהבין את זה, אבל אם אתה לא מדבר עם כלים שאנשים האלה יכולים להבין, כמו בוא נעשה שאלון שעומד את הדבר ונותן לנו נתונים, לפעמים מאוד מאוד קשה להיכנס בדלת. ואני חושבת ש זה פשוט עוד כלי, ברור שיש את האינטואיציה, וברור שבסוף אתה יודע, אתה הולך בצוותים, אתה הולך במסדרונות, ואתה מרגיש את האווירה בארגון, חד משמעית. אני חושבת שזה כלי, וזה נשמע כמו כלי טוב, ופשוט ליישום.
פשוט לגמרי ככה. כלי מצוין. בסוף אנחנו מדברים על שינוי התנהגותי, ושינוי התנהגותי הוא תמיד דרך ארוכה,
נכון.
והוא תמיד מורכב מאוד רכיבים. זאת אומרת, הרבה פעמים אני מגיע למנהלים, ואני אומר להם, אני מלווה אותם, ואני אומר להם, עכשיו בוא נעשה משהו מסוים, ומחר תלכו להתנסות. ואז המנהלים שלהם, אם אני נגיד עובד עם מנהלים בדרג ביניים, ואז הם חוטפים בראש מהמנהלים שלהם, וחוזרים קצת עם הזנב בין הרגליים. אתה רואה? ניסינו, באנו לזה, פתאום המנהל שלי הסתכל עליה במין מבט כזה, ואמר לי, סליחה, תפס על עצמך מה קורה כאן. בום. זה קשה. עכשיו, זה בדיוק העניין של התהליך. אז הרבה פעמים שאני מגיע לארגונים, גם אם אני עובד עם דרג מנהלי ביניים, אני יושב לעבודה עם הדרג הבכיר גם, כדי שיקבלו את השינוי הזה, כדי שיתמכו בזה, שידעו, אני חושב שזה התפקיד שלהם, כן? אבל גם אותם צריך לעזור להם לראות את הדבר הזה.
כן. זה מעניין, זה נשמע כמו דרך הסתכלות מאוד מאוד שונה של ארגונים על העובדים שלהם ועל כוח האדם שלהם באופן כללי, אבל אני חושבת שהעידן שלנו קצת דורש את זה, כי בסוף מה משאיר אותי במקום העבודה שלי, או מה הופך מקומות עבודה לכאלה שהם sustainable. בסוף, אם אתה לא משתנה, זה נכון, אתה יודע, לטבע האנושי והארגוני וכן הלאה, אם אתה לא משתנה, אתה מת. יש את האמרה היפה הזאת של אליסה בארץ הפלאות, אתה מכיר אותה?
יש לה מלא.
זה נכון. בשביל, אני רצה הכי מהר כדי להישאר במקום, בדיוק, זה הסיפור.
נכון. אני אגיד רגע מילה על השינוי של הארגונים, אני חושב שה... יש כן, אנחנו כן מזהים היום, אני אומר, בסיס מחקר ורואים את זה, זאת אומרת, אם נלך טרום תקופת הקורונה, השיח המרכזי היה יעדים תפוקות רווחים. ואנחנו צריכים להשקיע ולעשות לעובדים הכל לזה, כדי להגיע בסוף השורה התחתונה. אנחנו עכשיו כמה שנים כבר אחרי, והשיח המרכזי היום הוא האנשים. הוא הפיפול בתוך הארגון שלי.
כן.
לא סתם גם התחילו לצוץ מלא תפקידים בארגונים, Chief of People, מה זה הדבר הזה? לא היה לך פיפול לפני זה? זה בדיוק העניין, יש כל מיני תפקידים היום, שהתפקיד שלהם זה לדאוג לא רק לרווחת העובד במובנים הקלאסיים שאנחנו מכירים, נשלח אותם לנופש וכל מיני כאלה, כי זה לא מספק. למה זה לא מספק? אם נחזור רגע אחורה, כי הדברים האלה בתפיסה היום של העובדים היום, זה לא גורם לי לחיים משמעותיים, זה לא גורם לי לחיים, זה לא גורם לי להתפתח, וזה מה שמעניין את העובדים, ולכן המסיבה כבר לא מעניינת אותי.
כן.
והג'קוזי זה נחמד שיש בחברה, אבל זה לא מעניין אותי. מה מעניין אותי? אם המקום הזה עוזר לי להתפתח, להשתנות, להיות המקום שאליו אני רוצה ללכת, אז אני שמה. אז היום אנחנו רואים חד משמעית, ארגונים היום נמצאים במקום שהדבר הליבה שלהם, זה ההסתכלות על האנשים, זה לא היה ככה כמה שנים אחורה. זה לא היה, כולם היום מנסים להתמודד, כי גם כי אין ברירה. עובדים קמים והולכים, לא טוב לי, אני קם והולך.
ואני מוסיפה עוד שכבה על זה, אני מסכימה איתך מאוד, אני גם בשיחות שלי עם אנשים, אני מרגישה את הקלחת הזו, ויותר מזה, אני חושבת שבסוף, אתה יודע, עם הכניסה הנהדרת של AI דג'נרטיבי לחיים שלנו, ועם כל השינויים הפוליטיים ודור הזד וקורונה, וכל הדברים האלה יוצרים איזושהי מציאות שאין לנו מושג מהי. ועתיד, תמונת עתיד, שאנחנו לא יודעים למה אנחנו מתכוננים. ולפתח מיומנויות ליבה, את המסוגלות, את ההקשבה, את החוסן, את הלמידה, המתמשכת לאורך החיים, בסוף אלו כלים שעוזרים לנו להיות בעלי החכה ולא בעלי הדגים. ובזה צריך להשקיע באנשים.
לא נתעלם משורת הרווח, כי אז אין זכות קיום לארגון.
לא רק,
לא,
בדיוק.
לא יחזיק, אבל יש דרך. בסוף השורת רווח היא התוצאה.
נכון.
וכדי להגיע בסוף לשורת הרווח התוצאה, אתה צריך להסתכל על, באמת, כמו שאת אומרת, על האנשים. מה מניע אותם, מה הם מחפשים, למה הם זקוקים, זה הרבה יותר פרסונלי היום.
נכון.
וכשאנחנו אומרים למידה והתפתחות, אז זה לא רק בוא נעשה לכם עכשיו הרצאה, או אצל מורים תקעו להשתלמות ובזה זה נגמר. זה לא שם.
אז ככה לקראת סיכום.
זה עובר מהר.
כן, אני הלוואי והיה לי שקל על כל פעם, כמו שאומרים. אז ככה לקראת סיכום, מה השורה התחתונה? מה השורת הרווח? סתם, מה ה...
תכף עשו כסף.
בדיוק. מה המסר שלך למנהלים, מנהלות, שמאזינים לנו כרגע?
People, people, people. It's all about. זהו. זה אנשים, האנשים, האנשים. אני כמנהל, שאני מסתכל על מנהלים, הזכות קיום שלי, היכולת שלי, תלויה ביצירתיות, בחדשנות, ביזמות, בשייכות של העובדים שלי. אם הם לא שמה, אני כמנהל נכשלתי. לא יכול להגיע לזה, ואם אני כמנהל נכשלתי, אז כמובן שזה גם הספיע, כמו שאמרנו, לשורת הרווח. אז במובן הזה אני אומר, זה עבודה. זה, צריך לעבוד בלנהל אנשים. צריך לעבוד בזה. זה כמו שאתה יושב במשרד שלך ואומר, בוא עכשיו נשקיע זמן בלבנות את התוכנית האסטרטגית, בלהציב את היעדים שלנו, אתה צריך באותה מידה לשבת ולהגיד, רגע, בוא עכשיו נשקיע זמן ומחשבה, באיך להיות מנהל טוב יותר עבור האנשים שלי, מה האנשים שלי צריכים, איך אני מזהה את הצרכים שלהם, את החוזקות שלהם, את היתרונות שלהם, כדי שהם יגיעו למקומות האלה. זה לא קורה על הדרך. רוב המנהלים הפכו להיות מנהלים, כי בעבר הם היו נורא מומחים בתחום שלהם. היו המנהלי, היו העובדי שיווק ומרקטינג ותכנות הכי טובים שאפשר, ואז הם הפכו להיות מנהלים. רק שהם קיבלו יחד עם זה עוד 10 עובדים, עוד 20 עובדים. ואת זה אף אחד לא מלמד אותם. בשורה התחתונה, אני חושב, אני קיבלתי פעם הצעה בתפקיד הראשון שנכנסתי לנהל, ממנהלת שאני החלפתי, התפקיד המקצועי הראשון שלי היה, הוא היה כבר תפקיד ניהולי, החלפתי מנהלת, והיא אמרה לי, והייתי צעיר, והיא אמרה לי, תאהב את האנשים שלך. והאינטואיטיבי שלי ענה ואמר, מה זאת אומרת, אני המנהל שלהם, מה זה תאהב את האנשים? באתי לנהל אותם, אנחנו באים להתקדם. היום אני מבין, תאהבו את האנשים שלכם, אמיתי, אבל תאהבו את העובדים שלכם, זה בסופו של דבר יש פה איזה יחס הדדי. כן, כדי שלהם יהיה טוב, כדי שלך יהיה טוב, כדי שאתה תרגיש שאתה משמעותי עבורם, ואז אתה גם משמעותי עבור הארגון.
גמרי. אמן ואמן, מהפה שלך, מה שנקרא.
אמן.
פיני, זה היה סופר מעניין, תודה רבה.
תודה לך, איזה כיף.
ואם זה עניין אתכם והיה לכם כיף, כמו שלי ולפיני היה כיף, אז אתם מוזמנים לשלוח את הפרק הזה לאיזשהו מנהל או מנהלת שיקבלו ערך מכל הפנינים שנאמרו פה, וכמובן לדרג את הפודקאסט בחמישה כוכבים לפחות, אם באיזושהי נקודה בזמן אנחנו מעל חמישה כוכבים, אז ביותר מחמישה כוכבים.
מומלץ.
לגמרי, ושוב, תודה פיני.
תודה רבה.
ותודה לכן ולכם שהזנתם, נתראה בפרקים הבאים, ויאללה ביי.